קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה, הקצה, קייזי רדיו, נקודה.net.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio right here.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope.
In Yair Rave.
So, yeah, that's the world.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
הגעתם לסינמסקופ ברדיו הקצה. היום תוכנית מספר 362, 16 בנובמבר 2022, כ"ב חשוון תשפ"ג. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, תודה לאוזן השלישית, תודה לצוות האתר kzradio.net על כל התכנים שנמצאים באתר להנעתכם, לקריאה ולשמיעה, תודה לקואמי ותודה לכם שאתם מאזינים. לפני הכל, אני חייב לתקן שתי טעויות שהיו לי בשבוע שעבר. הריכוז לא היה במיטבו, אני מודה, אני מצטער, הקשבתי לזה אחר כך, לא יודע מה נפל עליי, שתי טעויות לא נעימות. היו אחת, דיברתי על המחווה לדובי זלצר בפסטיבל סאונדטרק שנפתח אתמול ועשיתי שם בלגן. ההקרנה של הסרט ארבינקה תהיה עם מוזיקה חיה, וההקרנה של שלושה ימים וילד תהיה לרגל השקת הפסקול בפעם הראשונה. אני חושב שאמרתי משהו אחר, אז שימו לב, זה קורה בסוף השבוע הזה, דיברתי על זה ארוכות בשבוע שעבר, אבל ארבינקה של אפרים קישון עם מוזיקה חיה ושלושה ימים וילד של אורי זוהר, הקרנה ומחווה לדובי זלצר והשקת האלבום. זה א', ב', רוברט מקי, גם עליו דיברתי ארוכות בשבוע שעבר, כל מה שאמרתי הכל נכון חוץ מזה שקפץ לי שבוע, זה בשבוע הבא. אמרתי שזה ביום רביעי הבא, זה יום רביעי, היום זה יום רביעי הבא, אז תדעו. אז כל מה שאמרתי על רוברט מקי, זה קורה בעוד שבוע מהיום. איכשהו שם קפץ לי שבוע. אז זה אם אתם חוזרים ומאזינים לתוכנית משבוע שעבר, שהיא עדיין רלוונטית לשבוע, כי כל הדברים האלה, גם פסטיבל סאונדטרק וגם רוברט מקי, הכל קורה בשבוע הקרוב. תודה רבה לסינמטק תל אביב, כי סינמטק ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה דברים שקורים שם השבוע, והכל השבוע בסימן פסטיבל סאונדטרק תל אביב, הפסטיבל החדש והמושקע שמשיק הסינמטק, פסטיבל של קולנוע על מוזיקה. אז הפסטיבל נפתח אתמול והוא ימשך עד מוצאי שבת. התוכנית מלאה את האירועים, מחכה לכם באתר הסינמטק, וכולם מוקדשת לחיבור המיוחד בין תמונה וסאונד. תוכלו למצוא סרטים תעודיים ולילתיים מכל העולם, הקרנות בחורה, קלאסיקות, סרטי קלט, הופעות חיות, מפגשים יוצרים, סדנאות, הרצאות, הקרנות לייט נייט, תכנים לילדים ועוד ועוד במגוון ז'אנרים מרוק, פאנק, מטל והיפ-הופ, עד בלוז, ג'אז, מוזיקה אפריקאית ומוזיקה ים תיכונית. הערב, יום רביעי, ברצועת הלייט נייט, ב-11:30, סרט והופעה לזכרה של ג'ולי קרוז, זמרת הדרימפופ האמריקאית שמזוהה יותר מכל עם טווין פיקס של דיוויד לינץ'. שהלכה לעולמה השנה. יוקרן הסרט, סרט הופעה אוונגרדי, 50 דקות שביים לינץ', סרט הופעה של, של ג'ולי קרוז, סימפוניה תעשייתית מספר אחת, חלומה של שבורת הלב, שמתרחש כולו בתת המודע של אישה שבורת לב, לורה דרן, שאהובה ניקולס קייג' נפרד ממנה. אחרי הקרנה תעלה להופעת מחווה אווירתית הזמרת הנפלאה. הילה רוח. ביום חמישי, מחר, בשעה 20:00 עוד אירוע חד פעמי, הפסיון של ז'אן דארק, הדרמה האקספרסיבית מלפני כמעט 100 שנה של קארל תיאודור דרייר, שמתארת את יומה האחרון של הגיבורה הצרפתית המיתולוגית ז'אן דארק. הסרט מלווה בהופעת לייב של האומנית והמוזיקאית יעל אקר, המוכרת גם בתור קאט מודיאנו. היא תלווה את הסרט עם פסקול אלקטרוני אקוסטי שיצרה במיוחד לאירוע הזה. על שני האירועים האלה, שתי ההופעות האלה, גם של הילה רוח עם ג'ולי קרוז, במחווה לג'ולי קרוז, וגם יעל אקר, מחווה לז'אן דארק, שמלווה את ז'אן דארק עם מוזיקה שלה, אתם מאזיני סינמס קובר על הקצה, יכולים לראות את שני הדברים האלה, במחיר מיוחד של 45 שקלים בלבד, אם תזינו את קוד ההטבה, KZ22, KZ22, סרטים והופעות חיות, בסימטק תל אביב היום ומחר במחיר מיוחד עבורכם. על כל הדברים שקורים בפסטיבל, חלק מהם דיברנו כבר בשבוע שעבר, אתם יכולים להיכנס לקרוא על כל אירועי סאונדטרק באתר סינמטק cinema.co.il. וגם תזכורת שסינמסקופ ברדיו הקצה מוגש לכם גם בחסות בית ספר מעלה לקולנוע וטלוויזיה בירושלים. אם אתם חושבים על לימודי קולנוע, אתם יכולים לחשוב גם על בית ספר לקולנוע מעלה בירושלים, אני מלמד שם, אז אם אתם רוצים פרטים או עצות, אתם יכולים לדבר איתי. וגם, עוד הפנייה, מחר תשודר התוכנית שביל הבריחה של ליבי רן. שימו לב למה שקורה שם, זה יהיה 21:00. ליבי רן ערכה תוכנית שתוקדש כולה בהשראת פסטיבל סאונדטרק. בכלל, נדמה שפסטיבל סאונדטרק הזה ישתלט על לוח השידורים של, של רדיו הקצה. פשוט אני חושב מהתלהבות שלנו ממה שקורה שם, לא שום דבר מאורגן, זה נורא, הכל מאוד פרטיזני. והיא תשמיע שם שירים ממחזות זמר הוליווד, מברודווי, שמבוססים על סרטים שלא היו במקור מוזיקליים במקור הזה, ביקור תזמורת ולמצוא את ארץ לעולם לו, וביטל ג'וס וצבע ארגמן, ובחזרה לעתיד, והמפיקים ומנצרית, כל השירים מהמיוזיקלס הבימתיים שנוצרו בהשראת סרטים. נשמע מאוד מעניין. זה קורה מחר בתוכנית של ליבי רן פה ברדיו הקצה. אוקיי? אז כל הדברים שקשורים לפסטיבל סאונדטרק תל אביב בסוף השבוע הזה היום ומחר ומחרתיים בסינמטק תל אביב. אנחנו עוברים לדברים מן השגרה ולפסטיבל נוסף שקורה בסינמטק אחר. אז קודם כל, ברמת המידע, תדעו שהיום נפתח בסינמטק ירושלים פסטיבל AnyNation, פסטיבל לאנימציה, גם פסטיבל קצר, מהיום עד מוצאי שבת. אבל אני רוצה לפנות לתשומת לבכם לדבר אחד שקורה שם במוצאי שבת, וזה הקרנה שבינתיים אני רואה שהיא חד פעמית, אני מאוד מקווה שהיא לא חד פעמית, אבל בינתיים אני רואה שהיא חד פעמית, אז שימו לב אליה, לבאמת אחד הסרטים המקסימים שראיתי השנה, והוא סרט אנימציה, הוא סרט כזה מין מיקס של אנימציה ולייב אקשן, סרט בהפקת האולפן הסופר איכותי A24, והוא נקרא מרסל דה של with shoes on, בעברית מרסל הקונחייה עם נעליים. ואני חושב שהשם לבדו מצדיק כרטיס, כי אני חושב שמשהו בשם הזה, מרסל דה של with shoes on, אתם מבינים שאתם נכנסים לסרט שיהיה מתוק ומקסים וחמוד וחכם ומקורי ויוצא דופן. את הסרט ביים דין פליישר קמפ, והוא יצר את זה יחד עם השחקנית ג'ני סלייט, וזה סיפורו של קונחייה. סיפורה של קונחייה? מרסל הוא כנראה קונחייה בן. לפני קצת יותר מ-10 שנים, בשנת 2010, דין פליישר קמפ וג'ני סלייט יצרו סדרה של סרטונים קצרים ביוטיוב, שהפכו מאוד ויראליים ומאוד הצליחו, על מרסל הקונחייה, שמסתובב בבית ומנסה להבין מה קורה בבית. אז מצד אחד הוא מאוד מאוד קטן, אז הוא צריך להתמודד עם הגודל של הכל, מצד שני הוא לא מאוד, הוא כאילו מין חדש באנושות, אז הוא קצת כמו ילד שפוגש כל מיני דברים בפעם ראשונה וצריך להבין מה כל דבר עושה ואיך לטפל את הדברים ואיך להתמודד גם עם הגודל שלו וגם עם זה שהוא לא מבין את מה שקורה ואף אחד לא מסביר לו. אז יש לו המון שאלות כמו לילד קטן, אבל הוא גם כל הזמן ממציא כל מיני רעיונות איך לעצור, איך ליצור פופקורן, איך לעשות פופקורן, איך לגדל חיית מחמד כשהוא כל כך קטן. והסרטונים האלה נהיו ויראליים, ויותר מ-10 שנים אחר כך הצמד הזה, דין פליישר קמפ וג'ני סלייט, יצרו סרט באורך מלא על מרסל הקונחייה, שמתמודד עם העובדה שהוא נהיה לכוכב תקשורת ויראלי ושיש לו מעריצים ושאנשים רואים את החיים שלו, וזה מוצג כסרט תיעודי, כאילו דין פליישר קמפ עובר לגור ב-Airbnb בדירה הזאת שבה חי גם מרסל, הוא נפרד מזוגתו, הבמאי, והוא מתחיל לצלם סרט על מרסל הקונחייה, שהוא פוגש שם בדירה, ולתעד את ההתמודדות של מרסל הקונחייה עם החיים, קודם כל הם חיים בדירה שאנשים באים ויוצאים ממנה, סוג של Airbnb, וגם עם העובדה שהוא איבד את המשפחה שלו, המשפחה שלו שגרה באחת המגירות, נעלמה, והוא רוצה גם להמשיך את החיים, אבל גם למצוא את המשפחה. אז הסרט הופך להיות מין תיעוד של מרסל חי את חייו, ומרסל מנסה למצוא דרך ומתמודד עם הדבר הזה שנקרא אינטרנט, לומד את כל הדבר הזה שנקרא אינטרנט, בצירוף עם אותו דין שמצטרף לדירה שלו, ומחפש את המשפחה שלו, רוצה להתאחד עם משפחתו. זה סרט מאוד יוצא דופן באיך שהוא נראה, ובאיך שהוא נשמע, הוא מתוק נורא בזכות ג'ני סלייט, שעושה לו מין קול כזה של ילדון חמוד וממש תינוק מתוק, עם איזושהי סוג של חוכמת חיים מאוד פיקחית ומאוד חביבה. אז סרט שמתאים מאוד לילדים קטנים ומאוד מאוד להורים שלהם, זה באמת סרט לכל המשפחה במובן הכי ברור של המילה. הבאג היחידי פה בישראל, ולכן כנראה הסרט לא הגיע להקרנות מסחריות בארץ, זה סרט שבלתי אפשרי לדבב אותו, כלומר חלק מהחן של מרסל זה הקול הזה של ג'ני סלייט, והאוצר מילים המאוד ייחודי שיש לו, אז הסרט שמתאים לכל המשפחה, עם הילדים המספיק גדולים בשביל לקרוא תרגום, או משפחות אמריקאיות שיש להם, שיודעות לדבר ולהבין אנגלית, אבל גם מבוגרים, פשוט התמוגגו מהסרט, זה פשוט סרט לגמרי אחד מסרטי השנה שלי, תוכלו לראות אותו במוצאי שבת בסינמטק ירושלים, ואם הסרט קיים בארץ, אני מאוד מקווה שזה אומר שאיכשהו יהיה אפשר לראות אותו בהמשך גם במקומות אחרים. אנחנו שומעים ברקע קטעים מהפסקול של הסרט הזה, מרסל דה של בוט שוזון, בסוף השבוע הזה בסינמטק ירושלים, ומיד נעבור לסרט נוסף שנדבר עליו. הסרט הבא שנדבר עליו הוא פנתר שחור, ווקנדה לנצח. זוכרים את פנתר שחור מפני 4 שנים? אז הנה מגיע סרט ההמשך. ויש לומר, סרט ההמשך שאני חושב שלא היה צריך להיעשות. הוא לא היה צריך לעשות ככה, בואו נניח את זה על השולחן. נתחיל עם הפסקול. הפסקול של הסרט הראשון, לפני 4 שנים, לודוויג גורנסון הלחין אותו, הוא הלחין גם את הפסקול של הסרט השני. הפסקול, אם אתם תחזרו לתוכניות שלי מ-2018, במשך שבועות ניגנתי קטעים מהפסקול, אחד הפסקולים היפים שנעשו בשנים האחרונות, גרם לי להתלהב מאוד מלודוויג גורנסון, עד כדי כך שהוא הלחין את נעימת הפתיחה שאיתה אנחנו פותחים את התוכנית הזאת, בכל שבוע, ומאז הוא עשה קטעים את הפסקול של המנדלוריאן ועוד דברים. ואני חושב שהפסקול של וואקנדה לנצח מאפיין את הסרט כולו. זה דומה לראשון, אבל פחות טוב. אותו עולם, אבל אין שום דבר שמזכיר למה הראשון היה כל כך טוב וכל כך מצוין. הפסקול, באמת, הוא היה מדהים. הפסקול החדש, פשוט לא. תראו, הבעיה היא שזה באמת Mission Impossible. משימה בלתי אפשרית עמדה בפני הצוות שבא לעשות את הסרט הזה. אני לא מרחם להם, לא מקנה בהם. אני חושב שהם קיבלו באמת משימה שהיה בלתי אפשרי להתמודד איתה. הסרט פנתר שחור מ-2018 זכה להצלחה ענקית, עצומה, מעל מיליארד דולר, ויותר מזה, הוא הפך לתופעה תרבותית, הוא הפך לתופעה קולנועית, מסוג הסרטים שכשנדבר על הקולנוע של שנות ה-2000 או של המאה ה-21, או לא רק על הקולנוע, אם נדבר על החברה האמריקאית במאה ה-21, על נושא של מתחים פוליטיים וגזענות ומה קורה בחברה האמריקאית, הנוכחות של פנתר שחור תהיה משמעותית כמין איזשהו סוג של סימבול של תקופה. אני חושב שאחד הסרטים שבאמת לחדו מאוד מאוד יפה את הציידגייסט, את רוח התקופה של העשור הקודם, טראמפ וכן הלאה, ההתעוררות הזאת מצד הוליווד, ההבנה שהוליווד הייתה מקום גזעני, לבן, שהדיר אוכלוסיות שלמות של יוצרים מתוכו, של תכנים מתוכו וגם של קהל מתוכו. ומגיע הסרט כזה שמקבל את כל המשאבים של האולפן הכי גדול של דיסני ושל מרוול, וחוגג את התרבות האפריקאית. לא סתם את התרבות השחורה האמריקאית, התרבות האפריקאית. והופך את זה למשהו בינלאומי, למשהו גדול, למשהו שהוא גם מאוד מציאותי וגם מאוד פנטזיונרי, שמצליח לחיות בתור סרט גיבורי על, בתוך העולם הזה של הנוקמים, אבל גם להפוך להיות איזשהו סוג של קריאת קרב של שחרור של התרבות האפריקאית. בדומה למה שוונדר וומן עשה לעולם הנשי, לייצוג הנשי, לאיזשהו סוג של גאווה נשית. כלומר, כל האוכלוסיות שהקולנוע האמריקאי המסחרי שם קצת בצד ואמר, אנחנו הגברים הלבנים, אל תדאגו, אנחנו נטפל בזה, אנחנו יודעים לעשות סרטים נשיים וסרטים שחורים לא פחות טוב מכם, אנחנו נעשה את זה עבורכם. אז שני הסרטים האלה, דווקא מתוך העולם הזה של, של, של סרטי ז'אנר וסרטי פנטזיה, מדע בדיוני וגיבורי על, אמרו, אוקיי, בואו ננסה לספר סיפור של יוצרת אישה או של יוצר אפריקאי-אמריקאי מתוך התרבות הזאת, ולחגוג את העולם או הנשי או השחור. ואני חושב ששני הסרטים האלה הפכו די בסמוך לזה לאיזשהו סוג של דגלים לנפנף בהם, איזשהו סוג של אירועי גאווה שלא רק ייצגו את השחורים או את הנשים, אלא גרמו גם לקהל הגברי והלבן, שלא חי את החיים של שלא סובל מהגזענות או מהאפליה, להבין משהו ולהשתתף בחגיגת השחרור. ובאמת אני חושב במידה מסוימת שני הסרטים האלה עבור אנשים שחיו בלי מודעות, או כי הם צעירים או כי הם מבוגרים עוד, יש משהו בסרטים האלה ששינה משהו בנקודת המבט. אני חושב שבאמת פנתר שחור היה סרט משמעותי בסיפור של הוליווד במאה ה-21. ואז לא יכול להיות סרט שמכניס מעל מיליארד דולר ולא יהיה לו סרט המשך. הוליווד לא עובד ככה, תמיד יהיה סרט המשך. ההיגיון המתמטיקה והכלכלי מאוד ברור, גם אם הסרט המשך יכניס חצי מזה, זה יהיה חצי מיליארד, זה עדיין יעשה להם המון המון כסף. והתחילו באמת לעבוד על סרט המשך, הצליחו להחתים את כל הצוות, הבמאי ריין קוגלר, שהוא במאי מצוין, גם הסרטים שהוא עשה לפני זה, היו מצוינים, במאי שזכה בסנדנס, עם פוטוויל סטיישן, הסרט הראשון שלו, ואחר כך עם קריד, ו... כן, והם נכנסו, הם החליטו, הם כנראה מצאו דרך איך לספר סיפור המשך שיהיה עבורה משמעותי לא פחות מהסרט הראשון, חשבו על זה, ישבו על זה, חתמו על זה, והתחילו להתקדם. ובשנת 2020, אחרי שהתסריט כבר היה גמור, וההפקה כבר יצאה לדרך, 7 חודשים לפני תחילת הצילומים, צ'דוויק בוזמן, כוכב הסרט הראשון, מת מסרטן המעי. הוא לא סיפר על זה לאף אחד, ככל שפורסם, האולפן לא ידע מזה, מרוויל לא ידעו מזה, הבמאי לא ידעו מזה, הוא מת באופן פתאומי, הם לא יכלו להיערך לזה, הם לא ידעו שזה בא, ועכשיו לכו תעשו סרט, בלי השחקן הראשי שלכם, מה עושים? אנחנו זוכרים שכבר הייתה בעיה כזאת, למלחמת הכוכבים, כשקרי פישר מתה, באופן פתאומי, והיה צריך לעשות את הסרט השלישי בטרילוגיה של... מלחמת הכוכבים, שכבר הייתה מתוכננת וכתובה ללכת לכיוון מסוים, ואין את השחקנית שאמורה להיות השחקנית הראשית, אתם רואים, הריסון פורד מת בסרט הראשון, וכל הדמויות כזה הלכו ונשרו, וקרי פישר נשארה, ולוק סקייווקר מת או נעלם או התעדה בסרט השני, וקרי פישר אתה צריכה לסגור את הטרילוגיה, ואין שחקנית, ובאמת הם לא הצליחו לפתור את זה, הביאו ג'י ג'י אברמס, הביאו האנשים הכי חכמים בהוליווד לנסות לפצח את הדבר הזה, פשוט לא הצליחו, בלוח הזמנים שעמד בפניהם לא הצליחו לפתור את זה, והסרט הזה נותר פצוע. במידה רבה זה בדיוק מה שקרה גם לפנתר שחור 2 בווקנדה לנצח. עכשיו יש להם 7 חודשים, אז הם דחו את הצילומים, היה להם שנה לפתור את התסריט ואת הסיפור ואת ההפקה, איך ממשיכים את הסיפור של פנתר שחור בלי השחקן הראשי. עכשיו, אפשר לחשוב על כל מיני דברים, ובאמת אני מניח שהם חשבו על כל מיני דברים, בין השאר, שפנתר שחור לא חייב להיות צ'דוויק בוזמן. בואו נזכר בזה שפנתר שחור, הסרט מתחיל בזה, שהאבא של הפנתר השחור הנוכחי, הוא הפנתר השחור הקודם. כלומר, המלך של ווקנדה, אז היה תצ'קה, שיש שם סצנת פלשבק מ-1992, ושהוא הפנתר השחור, וכשהוא מת, רואים את זה בקפטן אמריקה, מלחמת האזרחים, את ההתנקשות בחייו של תצ'קה, והוא מריש את הכתר לבנו תצ'אלה, שזה צ'דוויק בוזמן, אז הוא הופך להיות הפנתר השחור. כלומר, כל מי שהוא המלך של ווקנדה, הופך להיות גם הפנתר השחור שמגן על ווקנדה, ושותה את הסירופ הזה, שעשוי מפרחים, שנותן לו כוחות על, וככה הוא נהיה גם המלך וגם המגן. אז יש היגיון בזה, שיכול לבוא מלך חדש, או מלכה חדשה, ולהיות הפנתר השחור החדש. אבל איכשהו מן הסתם צריך, כן, ליצור לזה איזשהו סוג של המשכיות, ושוב, אני חושב שאם היה להם עוד שנה, אם הם גונזים את הרעיון המקורי, ומתחילים את הכל מההתחלה, אז היה יכול לעבוד יותר טוב, אבל ככה, כשהם יצרו מין טלאים של לקחת את הרעיונות שהיו להם, ולנסות למצוא דרך, א', לתת כבוד לצ'דוויק בוזמן ולדמות שלו, וב', לנסות להמשיך את הסיפור, ולכן מה שקורה זה שבעצם ווקנדה לנצח זה סרט שאף פעם לא באמת מתחיל. זה סרט של 2:40, והסיפור האמיתי שבתוכו קורה בחצי שעה האחרונה, שבתוך זה. כלומר, אם אתם לא מוצאים חניה ומאחרים לסרט ומגיעים חצי שעה לפני הסוף, הגעתם בזמן. אבל גם ככה, יש בו, הוא מאוד מבולגן, בעיקר הם עסוקים בלהתאבל על, 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 על מותו של, של תצ'אלה, ולהתלבט, האם יהיה פנתר שחור נוסף? אם כן, איך יהיה פנתר שחור נוסף? כי צריך ליצור דרך לשחזר את אותו פרח שנותן את הכוחות לפנתרים השחורים, שאין יותר אותם, כי הם הושמדו בסרט הקודם. וכל זה קורה לאט ובאופן מאוד מסורבל ומאוד מסובך, ומה שקורה זה שכל מה שהיה טוב בסרט הראשון נעלם מהסרט השני. כלומר, מייקל בי ג'ורדן, שהיה הנבל הכי טוב, אני חושב, בתולדות סרטי מארוול, איננו פה. הוא מופיע בסצנה קטנה, אבל הוא לא משמעותי פה. לופיטה ניונגו, שגילמה את בת זוגו, מושא אהבתו של פנתר שחור, גם מופיע בתפקיד קטן. הדמות, שהייתה דמות משנית בסרט הראשון, הדמות של שורי, הדמות של אחותו של המלך תצ'אלה, שמגלמת אותה לטיסיה רייט, הופכת להיות, היא כאילו הייתה מין סוג של קומיק ריליף כזאת, של האחות הפוחזת, האחות החצופה של המלך, היא בעצם הופכת להיות למרכז הסרט הזה, והדמות לא מחזיקה את זה, והשחקנית לא מחזיקה את זה, ובאמת הדמות הכי מעצבנת בסרט המקורי, הופכת להיות הדמות הראשית בסרט החדש, לצידה אמא שלה, שהופכת להיות המלכה של ווקנדה, והשאלה, האם יהיה מלכה, פנתר שחור, או פנתרה שחורה, נוסף, ואחרי תצ'אלה. וזה מסורבל, וזה מגושם. ואז מתחיל סיפור שלם עם, עם אנשים מממלכת, ממלכת תת-מימית, שמכריזה מלחמה על ווקנדה, כי הם חושבים שווקנדה הכריזה עליהם מלחמה. יש שם אי-הבנה, ומתחילים להילחם זה בזה, ואז הם מבינים שהם לא צריכים להילחם, דווקא צריכים להיות אחים זה של זה, כי המערב הלבן בעצם מנסה לבזוז את שניהם, והדמויות האלה שמהעולם התת מימי האלה שנראים כמו פליטים מאקוואמן, הם לא, הסיפור שלהם לא מספיק מעניין, הדמויות לא מספיק מעניינות, הקונפליקט בין ווקנדה ובין העולם הזה של העולם התת מימי הזה, שיש בו איזשהו סוג של משהו מהעולם האצטקי, גם לא מספיק מעניין, וככה כל הסרט לא מצליח להתרומם, סצנה טובה ואז נעלמת, ואז סצנה בסדר והכל נעלם, וכל באמת פשוט לא מצליח לזוז. שוב, אני באמת חושב שזה לא אשמתם, אני חושב שהגורל הביא לזה מותו של צ'דוויק בוזמן תפס את כולם בהפתעה, הם באמת היו באבל, הם באמת רצו להתייחס לאבל הזה בתוך הסרט, ואני חושב שזה מוטט את הסרט לגמרי. אז הוא לא באמת טוב, לא באמת מהנה, לא באמת חשוב, ואני חושב שיש כוח בדמות הזאת. נראה לי שלמרוול לא יהיה מנוס אלא לעשות איזשהו סוג של ריבוט. אני שונא את המילה הזאת ריבוט, אבל במקרה זה פשוט אין ברירה. הסוות המקורי התפזר לו, ואיכשהו צריך להתחיל את הסיפור הזה מהתחלה, ואני חושב שיש כוח לדמות הזאת של פנתר שחור, בעיקר ביחס של פנתר שחור למערב, כי בסרטי הנוקמים הוא חלק מהנוקמים, בסרט הזה הוא ממש כאילו אנטי המערב, הוא ממש נלחם באמריקה ובצרפת, שמנסים לבזוז את המשאבים של ווקנדה. אז כל היחס הזה של להסתכל על המתיחות הגיאופוליטית בין המערב ובין אפריקה, מאוד מעניינת ומאוד רלוונטית. לעשות את זה בקונטקסט של סרט גיבורי על. כפי שזה קורה בסרט הזה, לפנתר השחור הוא לא יכול להיות חלק מהנוקמים. אם מקימים מחדש את הנוקמים, מה שאמור לקרות, אין דרך כרגע לפנתר השחור להיות חלק מהנוקמים, כי הוא נמצא באיזשהו סוג של קונפליקט של ווקנדה נגד אמריקה. אז גם זה יהיה מעניין לראות איך זה יקרה. מה שקורה עם הנוקמים כרגע, גם על זה צריך לזה, שכשכל הצוות המקורי הלך, פרש, נגמר החוזה איתו, אז כל הנוקמים שיהיו, אז יהיה פנתר שחור חדש, ויהיה קפטן אמריקה חדש, ויהיה ספיידרמן חדש, וכל הדמויות הם יהיו תחליפים. זה החשש. שזה מה שהולך לקרות. זה מתוך הפסקול של פנתר שחור, ווקנדה לנצח.
Que se derrumba. Dame un
הכל פנתר שחור, וואקנדה לנצח. אנחנו עוברים לסרט חדש שעולה בסוף השבוע בבתי הקולנוע. סרט ישראלי חדש שנקרא בתולים, זכה לא מזמן בפרס אופיר על הצילום של בועז יונתן יעקב, אחד הצלמים האהובים עליי בארץ, שעושה באמת עבודה מאוד מאוד יפה בסרט הזה. זה מצחיק להגיד את זה, אבל זה סרט הביקורים של מאור זגורי. מאור זגורי הוא לא יוצר צעיר, הוא לא יוצר בתחילת דרכו, הוא יוצר מאוד ותיק ומוכר, שנתקלתם בלא מעט דברים שהוא עשה או בשמו, וזה מאוד מעניין אותי, הבחירה שלו לעשות את הסרט הזה כסרט ביקורים, כי מאור זגורי, אנחנו מכירים אותו קודם כל מתיאטרון ואחר כך מטלוויזיה. ואלה שני מקומות שהוא די שולט בהם, והוא די מצליח בהם. בתיאטרון הוא יצר את חוץ מכל מיני דברים שהוא עשה, אבל עכשיו הקרדיט העיקרי שלו בתיאטרון זה אני, המיוזיקל על פי שירים של אייל גולן, שכל הנה אתה מקמו את האף כלפיו, אבל זה הפך להיות אחד הליטים הכי גדולים בתולדות התיאטרון הקאמרי, אני חושב, לא יודע מספרים, אבל זה ממלא אולמות בלי סוף עדיין. אז בתיאטרון יש לו את המקום שלו, אחר כך בטלוויזיה הוא עשה את זגורי אימפריה, סדרה שמבוססת על המשפחה שלו, שגם מאוד מאוד הצליחה. כלומר, יש שני מקומות שבהם הוא כבר יש לו את הקהל שלו ואת המקום שלו, אבל כשהוא רוצה לעשות סרט, כשהוא רוצה לעשות יצירה, שהיא כנראה קרובה מאוד לקרביים שלו, לקישקה, לאיזשהו משהו שיש בו משהו קצת יותר ניסיוני, אז הוא הולך לקולנוע. וזה באמת, באמת מרתק אותי לראות את הבחירה, מתי ללכת לתיאטרון, מתי ללכת לטלוויזיה, ומתי ללכת לקולנוע. אני רואה בזה איזשהו סוג של עליונות הקולנוע, אבל ככה אני רואה את הדברים הזה. הקולנוע נותן את החופש ואת היכולת ואת האפשרות להיות קצת יותר אבסטרקטי, קצת יותר אולי סוריאליסטי, קצת יותר אישי. קצת יותר להיכנס לעולם זה שהוא של, של חלומות וזיכרונות, ולעצב את זה באמצעים ויזואליים שהם לא תמיד זמינים, לא בתיאטרון ולא בטלוויזיה. כתוצאה מזה, אני לא חושב שבתולים יהיה להיט כמו זה אני בתיאטרון, ולא יהיה להצלחה דירה כמו זגורי אימפריה בטלוויזיה. זה סרט מאוד מאוד אישי של היוצר שלו, הוא סרט לא קל לצפייה, סרט שלא יודע אם הקהל הרחב או קהל שאוהב את הדברים של מאור זגורי, יהיה לו קל לבלוע את כל מה שקורה בסרט, אבל זו יצירת ביקורים מרתקת, כלומר, שוב, זה מעניין שיוצר שהוא בן 40 פלוס, עם די הרבה קרדיטים לשמו, עושה יצירת ביקורים שאני יכול להגיד שיש בה משהו בוסרי, אבל יש בה משהו, את הבוסר שאני אוהב בסרטי ביקורים, את הבוסר הזה שאני אומר, אוקיי, מעניין לראות איך היוצר הזה ילך הלאה, לאן הוא ילך מפה, מבחינת הקולנוע שלו, כי יש פה שפה קולנועית, זה יוצר שמתעסק עם קולנוע, מתעסק עם הקולנוע ברמת התמונה והסאונד והמשחק והיחס בין מציאות ובין דמיון, וזה מרתק. שוב, לא הכל, יש רגעים שהם באמת קשים לצפייה, אבל הסך הכל של הסרט היא יצירה מאוד, מאוד מרשימה, מאוד יפה, באמת יש דברים שהדהימו אותי בסרט הזה, סצנות לכאן וסצנות לכאן, אבל בעיקר אהבתי את הניסיון שיש בו, באמת יש בו איזושהי יומרה, יומרה טובה, יומרה עם איזשהו כיסוי מאחורי זה, כי גם אם יש סצנה שלא אהבתי אותה, אהבתי את מה שהוא מנסה לעשות בה. לדוגמה, הסרט קודם כל מבוסס על יצירת תיאטרון, אולי את אחד הדברים הראשונים שמאור זגורי עשה בתיאטרון, שמבוסס על, אני לא יודע איך זה מתכתב עם הביוגרפיה שלו, כי אני לא חושב שמה שקורה שם קרה בחיים, יש עניין של כל מיני דברים מאוד מאוד טרגיים ומאוד קשים שקורים בסרט, ואני מהמעט שקראתי או מהמעט ששמעתי או ממעט שהבנתי בקרדיטים של הסרט, בהקדשה של הסרט, אז אני לא חושב שהם קרו באמת, אז זה אישי, אבל לאו דווקא הדברים שקרו באמת, אולי דברים שקרו בראשו של הבמאי. אז לפעמים רואים את, את היסוד התיאטרלי שיש בסרט הזה. למשל, שיש סצנות מאוד מאוד ארוכות. מאוד 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 ארוכות. יש סצנה אחת שהיא כאילו הלב העיקר, הציר המרכזי של הסרט, של בחור ובחורה, נער ונערה, על קבעית, על מכונית כיבוי אש. סצנה שאני לא יודע, רבע שעה? 20 דקות? לא, היא הייתה נורא נורא ארוכה. וככל שהבנתי, הייתה מצולמת כולה בשוט אחד. וזה הקטע המעניין. כלומר, אם הסצנה לבדה את הסצנה כל כך ארוכה, אז הייתי תוהה למה. למה לא לחתוך אותה? למה לא לעבור הלאה? למה לא לקצר אותה? וזה. אבל ברגע שזו סצנה מאוד מאוד ארוכה, אבל גם מצולמת כולה בשוט אחד, ושוב, ראיתי את הסרט פעם אחת, אז אני מקווה שזיהיתי נכון את מה, את מה שזיהיתי. אז יש פה איזושהי סוג של אמירה קולנועית. מאוד מורכבת, ואז זה גם מאפשר את זה, זה מסביר למה סצנה ארוכה, זה גם מסביר את החריקות, כי זה בין שני שחקנים יחסית צעירים, שמשחקים שם, אז לא תמיד המשחק הזה, יש רגעים שצריך לעשות קאט ולהתחיל את זה, פה לא היה להם את האפשרות לעשות קאט, הם צריכים לעשות את הכל ברצף, אז לפעמים זה מקסים, ונוגע ללב, ולפעמים זה מחוספס ובוסרי מדי. זה סיפורו של נער בשנות ה-90, אי שם בערבה, בן 16, משהו כזה, ויש לו בעיות בבית, בית קשה, אבא עמוס תמם הוא האבא שמאוד קשה עם הנער, האימא, שמאוד אוהבת את הנער, אולי אוהבת בצורה יותר מדי אינטנסיבית, את הנער, ויש לו חבר טוב, והוא משחק עם אח שלו, ובתוך זה גילוי ראשון של מין ומיניות, כנראה מגיע בגיל מאוחר, ואני חושב שהאיחור הזה והעיכוב בהתפתחות, זה חלק מהעניין של משהו אצל הילד הזה שלא מצליח לגרום לו, באמת להשתחרר מבחינה מינית, לסרט קוראים בתולים, אז אתם מבינים שזה עיקר הסרט, אחד הדברים שגם צריך להתמודד איתם, שהסרט באמת מאוד מאוד עוסק במין ובמיניות, ובמין שהוא שמאוד רוצה ללמוד להיות עם אישה או עם נערה, אבל משהו כל הזמן עוצר אותו, יש שם איזושהי טראומה שכל הזמן בולמת אותו, והוא לא יכול להגשים את מה שהוא רוצה, הוא לא יכול להגיע, הוא לא יכול לתת למוח שלו להשתחרר ולהיכנע אפילו לפנטזיות, ופה מתחיל, וזה לוקח קצת זמן לקלוט את הדבר הזה, אבל זה, כשקולטים את זה, זה מאוד יפה, זה ממש כזה מרים את הסרט, ההבנה הזאת שלא כל האנשים שהוא משוחח איתם סביבו, נמצאים שם, הסרט הזה באמת סרט שפועל בתוך מוחו, של בתוך הראש של הגיבור של הנער של גיבור הסרט, ואנחנו חיים באיזשהו סוג של טריטוריה שהיא לאו דווקא מציאותית, המדבר הזה הוא לאו דווקא מדבר, הקבעית הזאת היא לאו דווקא קבעית, חלק מהדברים הם זיכרונות, חלק מהדברים הם פנטזיות, חלק מהדברים הם משאלות, וצריך לנסות להבין את הטריטוריה הזאת שבתוכה הוא נמצא, אבל אחד הדברים באמת היפים לעשות, שמאור זגורי והצלם, בועז יונתן יעקב, מעצבים פשוט רצף מאוד מאוד יפה של שוטים מדבריים, בערבה, והאזור הזה שהוא, שבאמת הופך להיות מין סוג של מגרש משחקים, לילדים ולנערים, ושלא לגמרי בטוח מה באמת שם אמיתי ואפשרי. זה מעניין, הסרט, לפי הקרדיטים, הסרט צולם בספיר, מושב בערבה, ויש שם מנחת מטוסים ביישוב הזה, אתם מכירים את היישוב הזה ואת המנחת הזה, אם ראיתם את הברך של נדב לפיד, אז שני סרטים שצולמו באותו מקום בערבה, כלומר אחד המקומות הכי נידחים בארץ, ושני סרטים שונים, שגם בהפרש של כמה שנים, אני חושב אחד מהשני, צולמו באותו אזור, אחד מדבר על במאי שמגיע למקום הזה, והשני מדבר על ילד שגדל שם, וכנראה מת לברוח מהמקום הזה. זה סרט שאנחנו יכולים לראות לא מעט מסרטים אחרים שאפשר לראות את ההשפעה שלהם. אחד, אני חושב אולי בולט שבהם זה לונה, ללונה, סרט של ברטולוצ'י, גם על, על קשר של אם ובנה, קשר פרובלמטי, מבחינת המטען הרגשי והמיני שיש שם, בין אם זה מרומז, בין אם זה פחות מרומז. השני זה, הרגתי את אמא שלי, של קסאבייה דולן, שאני חושב שאולי זו כנראה ההשפעה העיקרית שיש, ממה שזיהיתי. גם ב... גם ברגעים הלא מעודנים שיש בסרט, כמו קסאבייה דולן יש את הרגעים האלה שהוא נורא צווחני וצעקני ומעל ומעבר ויותר מדי, אז גם בסרט הזה יש את הרגעים האלה, אבל וגם את האינטנסיביות שיש שם, והשם הוא כמובן מטאפורי. אז וגם אדמה משוגעת של דרור שאול, שגם הוא עוסק בקשר של ילד נער מתבגר במדבר בדרום, בדרום הארץ, קשר שלו עם אמא שלו וקשר של אמא שלו, חיים בצל איזשהו סוג של טראומה או הפרעה נפשית. שוב, אני מנסה שהכל יהיה מרומז, אבל הכל כזה גם מרומז בסרט, שום דבר לא נאמר בצורה מפורשת, ויש שם גם סיפור עם טראומה וגם עניין של, של איזשהו סוג של מצוקה נפשית. אז העולם הזה של ילדות במדבר, במושב או בקיבוץ, ומשפחה, אמא ובן, ומשפחה לא לחלוטין מתפקדת. אז ראינו את זה באדמה משוגעת של, של דרור שאול, ורואים את זה עכשיו גם בבטולים של, של מאור זגורי. אז הסרט מרתק, סרט ש... שוב, אם אתם הולכים לראות סרט בשביל הכיף בסינמה סיטי, אז הסרט הזה יש... הוא קצת קיצוני, הוא באמת סרט שיותר מתאים לאולמות ארט-האוס ולסינמטקים, ושם הוא... אתם תגלו יצירה יפיפייה מבחינת העוצמה הויזואלית שלה, וגם בסופו של דבר, העוצמה הרגשית, כשאתם הולכים עם הסיפור הזה עד הסוף, אתם מבינים מתי הסרט מתאר חוויה פנימית, ומתי הסרט מתאר חוויה חיצונית, ומתחילים להבין את, את המסע ומתן של הסרט הזה, בין, בין דמיון ובין, ובין מציאות. אז... אז דווקא העוצמה שלו הולכת ומתעצמת. אז אהבתי אותו, בתולים, מאור זגורי, לא בקי ביצירתו התיאטרלית או הטלוויזיונית, אבל אני מאוד סקרן לראות את יצירתו הקולנועית מעתה והלאה. כן? זהו. בשבוע שעבר ניגנתי שיר מתוך הסרט של לינה דנהאם, קתרין המכונה ציפור קטנה, קתרין קולד ברדי, שאני זמין לצפייה באמזון פריים, והשיר הזה פשוט הפך לאחד השירים שהכי אהבתי בשנה הזאת, ממש ימנון מבחינתי. מיסטי מילר ששר את כל השירים בסרט ועושה שם קאברים, סרט שמתרחש במאה ה-13, עושה קאברים לשירים משנות ה-70, ה-80 וה-90 שישמעו כאילו הם קצת נשמעים מתוך מהמאה ה-13. זה מיסטי מילר שרה, עושה קאבר לרוד סטיוארט. ליאנג טרקס. אז ניגנתי את זה בשבוע שעבר, אבל אני לא יכול להתאפק שלא נגן את זה גם השבוע, כי זה ממש הפך לאחד השירים שאני הכי אוהב השנה. ותראו את הסרט, קתרין קולד ברדי באמזון פריים וידאו. לינה דנהאם בימה.
Patty packed
יש לנו זמן להזהיר אתכם מפני סרט חדש עליו בסוף השבוע בבתי הקולנוע, סרט שנקרא הבן, הבמאי והתסריטאי הוא פלוריאן זלר. בואו נתחיל עם הכותרת שלי. אני חושב שאני לא מחזיק במיוחד מפלוריאן זלר. אני חושב שפלוריאן, אני לא מומחה גדול לתיאטרון, אבל ממה שראיתי, אני לא מת על הדברים שהוא עושה. אני לא חושב שהוא מחזאי מספיק טוב. הוא ילד הפלא של המחזאות העולמית, או הצרפתית העולמית בשנים האחרונות. כל הצגה החדשה שלו מיד מועלית בכל העולם, כולל בישראל, האב, הבן, הבת, הנכד, הנכדה, כאילו כל הזה, שעה של שקט שהפך לאחד הסרטים הצרפתיים הגרועים שראיתי בשנים האחרונות. הוא עושה דרמות משפחתיות קטנות, אבל אני מודה שאחד מהם, האב, גם בתיאטרון וגם בקולנוע, אהבתי. ואז חשבתי, אז אולי אני מחמיר אותו, אולי הוא יותר בסדר ממה שנראה לי. אבל אז בדיעבד אני מבין שהסיבה שאהבתי את האב, זה לא כי זה היה כתוב טוב, אלא כי היה לזה איזשהו סוג של שכל בימוי מאוד מעניין. גם בתיאטרון וגם בקולנוע, פלוריאן זלר, אפשר להגיד, עושה את המהלך שעושה עכשיו מאור זגורי, גם מישהו שיש לו שם מאוד חזק בתיאטרון, ואחרי שנים של הצלחה בתיאטרון הולך ועושה את הסרט הראשון שלו. אז האב היה הסרט הביקורים של פלוריאן זלר, שבו הוא מאבד הצגה של עצמו למסך, והוא עשה עבודה יפה וטובה, זיקה אותו ואת כריסטופר המפטון שאיבדו את ההצגה לתסריט באוסקר לתסריט מעובד, זיקה את אנטוני הופקינס באוסקר לשחקן, הכל היה נכון ויפה ומוצדק, ובעיקר כי לא כי זה היה כתוב כל כך טוב, אלא כי נכנסנו לתוך הראש של האבא ששוקע לתוך דימנציה, וכמוהו גם אנחנו התבלבלנו בין הווה, עבר, עתיד, איפה אנחנו פיזית ואיפה אנחנו בזמן. המעברים המאוד יפים ומאוד חכמים בין מקומות ובין זמנים, שזה היה חכם על הבמה, זה היה חכם גם בקולנוע. מאוד התפעלתי מהיצירה הזאת בשני הפורמטים שלה, ומאוד אהבתי את זה. באמת, זה היה כמו סרט אימה, לראות בן אדם שהולך לאיבוד בתוך המוח שלו, ואנחנו הצופים, באמת הבמה מצליח לגרום לנו להרגיש את תחושת האיבוד הזאת. הסיטואציות עצמם לא היו סיטואציות מאוד מקוריות, כי פלוריאן זלר בסופו של דבר ממחזר איזשהו סוג של דינמיקה משפחתית שאנחנו מכירים מהתיאטרון ומהקולנוע מעשרות שנים, של מתח בין הורים וילדים, איזשהו סוג של כפיות טובה, איזשהו סוג של חשבונאות שיש בין הצדדים, איזשהו סוג של תחושה שאף אחד לא באמת יכול לצאת טוב ממערכת יחסים של אבא ובן או אבא ובת, ושאר יחסים בין הורים וילדים. אז בעקבות ההצלחה הגדולה של הסרט הקודם, עכשיו הוא מאבד את ההצגה הבאה שלו, את הבן. עדיין זה מוצג גם בקאמרי, ההצגה, אפשר לראות אותה, ועכשיו מגיע הסרט עם יו ג'קמן בתפקיד הראשי, לורה דרן בתור האישה לשעבר, ונסה קרבי בתור האישה הנוכחית, ובתוך זה יש בן. ועכשיו המצוקה. כל עוד, אם פלוריאן זלר היה עושה מבחינתי, מה שאני, אם הוא היה סרט, עושה סרט כזה על, או יצירה, על כמה קשה להיות הורים. כי אנחנו כל הזמן מדברים כמה קשה להיות ילדים, אבל באמת הנושא של הורות כמשהו כפוי טובה, משהו שאי אפשר באמת לצאת ממנו טוב בסופו של דבר. אנחנו עושים מה שאנחנו מקריבים עבור ילדינו, הם אף פעם לא באמת ידעו להעריך את זה, כשם שאנחנו לא באמת ידענו להעריך את מה שההורים שלנו עשו עבורנו, וכל דור כזה גורר איזשהו סוג של עייפות, חשבונאות, מרירות, ואנחנו באמת רוצים להיות מסורים, אבל וזה אף פעם לא מצליח, אף אחד לא באמת עומד בסטנדרטים של משהו שהילדים שלו מצפים ממנו, ושהוא מצפה מההורים שלו, ותמיד יש איזשהו מין סנדוויץ' כזה, לכן סרט או יצירה שנקראת הבן, אז באמת זה על יש שם סבא, אבא ובן. כלומר, הדמות המרכזית, הדמות של יו ג'קמן, הוא הבן של אבא שלו, והוא יש לו את היחסים שלו עם הבן שלו. וזה כאילו איזשהו סוג של מין טראומות שהולכות ומשתרשרות מאבא ובן. אז אבא אחד מתייחס לבן שלו בצורה מאוד נוקשה, והאבא השני מתייחס לבן שלו בצורה קצת יותר רכה. האם אחד מהם צודק? האם אחד מהם לא צודק? כל עוד הסרט היה עוסק בנושא הזה בהורות באופן כללי, והחידה הזאת של אי אפשר באמת לצאת טוב מהדבר הזה, ושאנחנו כל הזמן עייפים, וכל דבר שאנחנו עושים הוא לא, אף פעם לא מספיק טוב, אנחנו תמיד נמצאים באיזשהו סוג של פספוס, מול העבודה, מול המשפחה, מול הילדים, כל עוד אם זאת הייתה היצירה, הייתי אומר, אוקיי, לא יודע אם מקורי או לא, אבל הייתי מבין את הכוח של דבר הזה. אבל לא על זה הסרט. הסרט הוא בעצם על אבא שמתמודד עם הפרעה נפשית של הבן שלו. ואז זה הופך לסיפור מאוד ספציפי, לא לסיפור גדול, לא לסיפור עקרוני, לא לסיפור כלל אוניברסלי, לסיפור ספציפי של התמודדות של הורים עם מחלת הנפש של הבן שלהם. ובתור כזה, הבן, אני חושב, באמת יצירה מאוד בנאלית. חסרת כל תחכום, לא בבימוי ולא בכתיבה ולא בסיטואציות הדרמטיות. כל מה שקורה שם קורה באופן הכי צפוי שיכול לקרות. אין שום חידוש, אין שום חידוד, לא במילים ולא בסיטואציות. הכל נורא נורא סתמי ובנאלי, והבימוי הוא מהודר, יש איזשהו סוג של הידור, כולם חיים מאוד יפים ונוחים. אולי זה מלמד אותנו שנוחות כלכלית לא מבטיחה נוחות נפשית, אבל הסרט עצמו מתסכל ובעיניי אפילו מכעיס, כמה שהוא לא מתוחכם, כמה שהוא רדוד. ובמידה מסוימת הוא גם כאילו מין יוצר איזשהו סוג של אנלוגיה של אם האבא קשה עם הבן שלו, אז הבן שלו יהיה יותר עמיד, אבל אם האב יהיה רך עם הבן שלו, אז הבן יצא רכוחי מדי וחלש מדי ופגיע מדי ולא יעמוד בזה. כאילו איזשהו סוג של אמירה לא נוחה על זה שכאילו תהיו קשים עם הילדים שלכם, כמעט מין תפיסת עולם רפובליקנית אמריקאית שמרנית כזאת של חוסך שבטו שונא בנו. באמת, סרט בלתי נסבל. הבן, פלוריאן זלר, אהבתי את האבא, שנאתי את הבן, ואני ממליץ לכם להתרחק מהסרט הזה. שיר לסיום, אני מנסה להשלים את השירים של 2022, כי עוד רגע דצמבר, וצריך להתחיל לסכם את השנה בקולנוע ובמוזיקה. הנה גיליתי, בזכות חבריי ברדיו הקצה, שיר מקסים. שאיתו אנחנו מסיימים, צינוס קובר רדיו קצה, שיר שנקרא ברי.
אקנה שבבה כבנה לי בית שיהיה הכי יפה, ערוץ מהר, אוכל כינוע ותרגל קצת יוגה ויפסנה בכלי לקנה חלי לסע להודו להר הכי גבוה מנזר של אושו אשתי מיצים בלי שום ביצים
signal from another world.